טוב, אנחנו... טוב, אני מציע שנתחיל את הסוגיה אולי קצת בזווית אחרת, כי אני חושב שהיא זווית שמבחינתי היא בעצם נותנת לנו זווית לכל הסוגיות, עד כדי כך שאם הייתי יכול, הייתי לומד את הכל מחדש. זאת אומרת, הגרא בסוגיה שלנו בעצם נותן לנו כותרות, שהיה טוב מאוד לקחת את הכותרות האלה, ולעבוד איתם בעצם על כל סוגיה של הלכות חול המועד. עכשיו, איך זה נכנס לכותרות האלה? זאת אומרת, הגרא נותן לנו את המבנה שאנחנו די חיפשנו מהתחלת הסוגיה. אז...
אפשר בהלכות חול המועד באמת לעשות דבר כזה?
אפשר לעשות בהרבה. אתה צודק שלא בהכל, אבל בהרבה כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
כדי, נגיד, נושא שלך ומלכת למועד, זה בהכרח...
זה מה שרציתי לומר על מה שאמרת קודם. שלי היה כל הזמן ספק בקריאת המורדכי.
האם שזה משהו ספציפי?
כן. האם יכול להיות שכמו שראינו כשנפל הקיר של הבית שלו, אז חז"ל התייחסו לזה כצורך יותר גדול, כמו צורך אוכל נפש, כמו צורך אכילה. לא הסתכלו זה כצורך המועד. הבית שלו פרוץ, הוא צריך את זה. זאת אומרת, הצורך גורם זה יותר גבוה. אז אני התלבטתי האם שם המורדכי הוא גם כן. קיר נטוי, זה... התלבטנו שם. התלבטנו כשלמדנו את זה, האם יש סכנה כרוכה בדבר. מה המרכיב פה? הפסד ממון, מה הולך פה?
גם בנושא
בוא נראה את הגרא, ואז נראה את ההגדרות. אז הגרא שלנו הוא בנוגע לסוס. איפה זה? תף קוף למד א'. איפה זה? לא פה, תף קוף מ', תף קוף מ' א'. הנה. כן, אז בתף קוף מ' אני... לא הצלחתי, אני מדי כבד לסחוב, אבל בסיכום שלי אני בעצם כתבתי לעצמי כותרות, כי הגרא בעצם אומר לנו ככה. ההגדרה היא, משהו צורך המועד, אז מותר מעשה הדיות. כל השאר שהוא ייתן לנו עכשיו, מותר מעשה אומן. אהבתי את ההגדרה שלך בתוספות, אני לא משוכנע שהיא הגדרה בגרא. אז הגרא אומר לי, יש לי 5 היתרים בחול המועד, ואנחנו עכשיו, אנחנו כל הזמן חיפשנו הגדרות בגמרא, מה האוסר. עכשיו אנחנו יכולים גם לעבוד עם ההגדרות, מה המתיר, כי הגרא סידר לנו את זה. אנחנו, כשקראנו את הגרא בהקדמה, בתחילת הלכות חול המועד, זה היה לנו מאוד קשה, כי התלבטנו, האם באמת אפשר לומר שזה הגדרות של מתירים. נשווה את זה עוד רגע. אבל הגרא אומר לי פה 5 כותרות. הוא אומר לי, הכלל, אם זה... אוכל נפש, אז מותר מעשה אומן. זאת אומרת, בן אדם שצריך אוכל בחול המועד, מותר לו מעשה אומן. ובגלל זה אז מותר לעשות תנור וכיוצא בו. ואז הוא מוסיף קצירת חיטים ותחינה, שלי זה בסימן שאלה, לא ידעתי שקצירת חיטים זה מעשה אומן. אני פשוט לא ידעתי, זאת אומרת, לא ברור לי למה זה מעשה אומן. אני לא יודע. לא יודע. ותחינה זה מעשה אומן? זאת אומרת, הגרא מכניס את זה תחת הכותרת. מה?
זה הכוונה שאפשר לעשות את זה בלי שינוי.
אבל שוב, הוא אומר, כל שלצורך אוכל נפש במועד, מותר אפילו מעשה אומן, ולכן מותר עשיית תנור וכיוצא בו, וקצירת חיטים. זה לא נראה בלשון שלו.
לא, זאת אומרת שזה, כולם עושים את זה באותו צורה, וממילא אין...
זה לא מה שכתוב בו. אתה רוצה אפשר לראות במקור, כתב קוף למד ג' אבל פה הגרא אומר לי שההתר הוא בגלל שזה צורך אוכל נפש למועד.
בגלל שזה צורך אוכל נפש, לא צריכים שינוי, וממילא אתה לא צריך להוריד דרגה ברמה של מעשה הדיוט.
אבל אני שואל שוב, זה מעשה אומן או זה לא מעשה אומן?
כן, כל דבר שאין אפשרות לעשות אותו בצורה שונה, אז היא מעשה אומן בהגדרה, כי אתה עושה את זה בצורה רגילה.
אוקיי. זה קשה לי לומר כמוך.
אפילו אם זה משהו שבאופן רגיל אתה לא צריך אומנות.
זאת אומרת, זה קשה לומר שלמעשה אומן, זה לא נכנס להגדרה המילולית של אומן.
כי אנחנו רואים את מעשה אומן במקרים ספציפיים, שיש שתי שיטות לעשות את זה. ואז החידוש הוא שאתה עושה
מסגיות,
אפילו שזה
דרך
הנורמלי, צריך
כבר עכשיו
שינוי.
אני לא רואה את זה. בסדר, תחזיק, תבדוק, לאורך הסוגיות, אני לא רואה את זה. אז הוא אומר לנו, היתר ראשון זה כשיש לי צורך אוכל נפש. זה גם כן מילים מעניינות, כי אוכל נפש זה הגדרה של היתר ביום טוב, לא בכל המועד, נכון? אך אשר יעשה לכל, אך אשר יאכל, יעשה לכל נפש ולבדו יעשה לכם. אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. אז התורה אומרת לי בגדר יום טוב, מותר לי לעשות דברים שהם אוכל נפש. עכשיו הגר אומר לי, תדע, למה זה חשוב לי שזה הגדרה מיום טוב? כי השאלה פה היא מאיפה ההתר נובע. זאת אומרת, כשאני אומר שיש לי התר של אוכל נפש, האם זה התר שנובע מיום טוב? שאם התורה התירה לי את זה ביום טוב, אז כל שכן שזה מותר לי בכל המועד, ואני ארחיב. יש תז שאומר שחזל לא יכלו לאסור דברים שהתורה התירה. ונרחיב את זה. יש דיון בין האחרונים. האם חכמים בדברים שהם גוזרים ואוסרים יכולים לעשות איסורים על החפצה או על הגברה? חזל יכולים להמציא או לומר לי שהבשר הזה כבר לא כשר, או שחזל יכולים לומר לי המנהג שלך הוא לא לאכול את זה. איך חזל מכילים את התקנות שלהם? התקנות של חזל הם לגבי האדם או לגבי האוכל, לגבי המוצר, כן? אסור לי לאכול בשר עוף בחלב. אבל האם בשר עוף בחלב הם יכולים לומר שיש לו דין בשר רגיל בחלב? לדוגמה, הרי בשר בחלב כללית, התורה לא אסרה עליי, לא תבשק גדי בחלב אימו, זה לא כולל עוף. האיסור או בישול עוף בחלב הוא איסור דרבנן. האיסור הוא על העוף, חזל אסרו את העוף הזה בחלב הזה, או האיסור הוא עליי. כן? אז זה גם קשור לשאלה, אתם תאמו מהי נפקמינה, אבל יש נפקמינה. אוקיי? זה ישפיע על הרבה דברים. בין היתר זה, נכון? זה דיון בדיני שבת. אתה רוצה להשליך את זה לכל הדברים? לא ידוע לי על מי שאומר את זה. לא ידוע לי על מישהו שאומר את זה, לא. ממש לא. אתה מדבר על המשנה בתרומות. אבל זה לא... אני אתן דוגמה מצחיקה, בסדר? יש לנו... מילתא דלא שכיחי לא גזרו רבנן. בסדר? אז אני אמצא עוף לא מצוי או חלב לא מצוי. יש לו איסור בשר בחלב? אני אמצא עוף לא מצוי, עוף לא שכיח. מילתא דלא שכיחה. עוף לא שכיח, חלב לא שכיח. בהפסד מרובה או ב... או במקום חולי לא גזרו רבנן. אז אני יכול לומר את זה על כל איסור דרבנן? מה זאת אומרת במקום חולי לא גזרו רבנן? עכשיו כל איסור דרבנן מותר במקום חולי לא גזרו רבנן? זאת אומרת, אנחנו צריכים להגדיר באיסורים דרבנן. אני חוזר ל... זאת אומרת, אני חוזר עכשיו שנייה לדיני חול המועד. במבנה של איסור חול המועד, אני צריך להבין האם הסיבה שחזל התירו לי, לדוגמה, מעשה אוכל נפש, זה כי התורה התירה לי את זה ביום טוב. אז אין לי דרך לאסור את זה בחול המועד. זאת אומרת, האם היתר הוא שלא יכלו להכיל על זה שום איסור? סליחה, התורה התירה לי אוכל נפש ביום טוב, אתה לא יכול לאסור לי את זה. היסוד של התז, שאיפה שהתורה התירה, חזל לא יכולים לאסור. אם התורה התירה לי עכשיו אוכל נפש ביום טוב, קל וחומר בחול המועד, האם חזל יכלו לאסור את זה? נחדד את השאלה. אנחנו דייקנו בלשון הרמב״ם, בשולחן ערוך, שהם הגדירו את איסור חול המועד, שחזל אסרו איפה שהיה נראה להם, והתירו איפה שהיה נראה להם. ושאלנו, אם היסוד שלי זה שהכל מותר, מה אני צריך שהם יתירו לי? איפה שהם עשו אסור, ואיפה שהם לא עשו לא אסור. מה היסוד? ואז דיברנו על שיטת התז ביורי דעה, שבמקומות שהתורה נתנה לי פסוק לאסור ופסוק להתיר, אז זה נמסר לחכמים. כפי שראינו בשיטת הרמב"ן, שיש דברים שהתורה השאירה את הגדר לחכמים, והגדר של חכמים נפח להיות דאורייתא. זאת אומרת, אז חכמים יתירו מדאורייתא, יאסרו מדאורייתא, יש דברים שהם תקנות רבנן, יש דברים שהם חז"ל. עכשיו נשאל, בין אם איסור חול המועד דאורייתא או דרבנן, ההתר של אוכל נפש הוא התר שהם קבעו בחול המועד, הוא התר שנובע מיום טוב, קל וחומר מיום טוב. האם זה מציאות שהם לא יכלו לגזור, ואז יכול להיות שזה התר בכלל שונה מהגדרים ששאר ההתרים. הם לא יכלו לאסור אוכל נפש, כי אמרנו שמה שהתורה מתירה אני לא יכול לאסור. האם גם אתה אז יאמר את זה על קל וחומר ממה שהתורה התירה אני לא יכול לאסור? אני משאיר את זה תלוי. אני אומר, הלשון אוכל נפש היא לשון שמבחינתי צריך לעמוד עליה.
מה
הספציפית הזאת?
לא.
מה? רבי מאיר אומר, לא היו להם שכר בחוזרת של רבי שהיה בה.
גם לצורך.
סליחה, כן.
לא הבנתי. מי אמר לך? אתה מדבר איתי על יום טוב. זה מחלוקת. האם זה אסור מדאורייתא או מדרבנן? אנחנו נוקטים כמו הירושלמי שאומר רק מלישה ואילך, אבל זה מחלוקת.
זאת אומרת,
טוב. גם ביום טוב, זאת אומרת, זה מחלוקת. וגם אם זה אסור, זה לא ברור אם זה מדאורייתא מדרבנן, שרק מלישה ואילך מותר. אבל בסדר, אתה אומר שלכאורה לגבי תחינה וקצירה, קשה לומר את הקל וחומר. הערה טובה, אוקיי, אני שומע. זה ודאי נראה שזה דאורייתא. זה כן נראה ככה. זה כמדומני עוד תו צדי או תו צדי וו, אם אתה רוצה לראות דיון בבית יוסף. אוקיי, אז ראינו עכשיו, צורך המועד רק מותר מעשה דיות. צורך אוכל נפש מותר מעשה אומן. עכשיו, דבר העבד, גם כן מותר מעשה אומן, אומר הגר"א. והוא נותן נומרי מקומות. אין לו מה יאכל, אז זה שונה מצורך אוכל נפש. כי אין לו מה יאכל, זה אני נותן למישהו אחר את העבודה, שהוא ירוויח כסף ויהיה לו מה לאכול. זה עוד יתר של מעשה אומן וצורך הרבים. מתי יתרתי מעשה הדיות לצורך המועד? זה רק צורך יחיד. אבל אם זה צורך רבים, אז אני אתיר מעשה אומן. אז ראינו חמישה יתרים שהגר"א אומר לי בחול המועד. ואנחנו בעצם צריכים לשבץ כל סוגיה שאנחנו דנים בה לחמישה היתרים האלה. זאת אומרת, מה צד ההתר פה כשהגמרא מתירה לי? האם זה צורך יחיד, ואז זה צריך להיות מעשה הדיות, וארבע אחרים הם מעשה אומן. האם זה אוכל נפש, פועל שאין לו מה יאכל, צורך רבים, או איזה אחד דילגתי? או אוכל נפש אמרתי. או דבר העבד. כן? אז הוא הכניס לי פה שארבעתם מותר לי, ואם תסתכלו חזרה לגר"א הראשון שראינו אז, אז זה נראה שהוא מצטט את ההגדרה הזו מהטור. חמישה דברים מותרים בכל המועד, אז הוא כתב מעשה אדיוט. אבל מהמשך דבריו זה נראה שהוא סובר כמו שאנחנו ראינו פה. אז אלה החמישה היתרים, בסדר? עכשיו נראה את הסוגיות שלנו, וזה בעצם המשך הלימוד שלנו, מפה עד סוף הלכות חול המועד, כמעט הכל, יהיה עיסוק בחמישה היתרים האלה. אז אני לעצמי כתבתי אותם ככותרות. לא אומר לי מה העיסוק. נכון.
זאת אומרת, כי יכול להיות שאין לך בגדיר שאני דן להתיר מזה שבאמת
כאן עיסוק. מה אומרנו? אז הוא אומר את זה בסוף, נכון, שכחתי לומר את זה. אומר את הקצה השני, אנחנו דילגנו על זה בסוגיה של האפר. באמת, זה כתוב. זה היתר שלא הספקנו לדבר עליו. בהיתר של להזיז את האפר בבית שלו, אז יש בבית יוסף הגדרה שהיא מאוד חשובה, וצריך לחפש את הפיתוח של ההגדרה הזו, שמעשה שהוא כלל לא תרחה, הוא כלום. ואנחנו אמרנו שצריך להיות כזה היתר. זאת אומרת, זה נפקא מינה לנו, האם אני צריך לחשוב לפני שאני מדליק ומכבה אור בבית שלי. זאת אומרת, אני צריך לחשוב זה או לא, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ראינו חזוניש בעניין. התלבטנו, אז האם החזוניש רק אומר סברה, הוא אומר את זה להלכה. כי החזוניש הביא מחלוקת בזה. אבל השאלה פה היא הבית יוסף הזה, שאומר לי שלהזיז אפר בבית, לסדר את הרצפה, שהכיסא שלי יושב טוב. אז בעצם בשבת זה איסור חורש, זה מתקן, אני מתקן את רצפת הבית, אסור לי בשבת. אני לא יכול עם הסוכה שלי בחוץ לסדר את הגינה, לא יכול לסדר את האפר של הגינה. אבל בחול המועד הבית יוסף מבין שזה כלום, זה לא מעשה. אז זה קצה אחד, יש את הקצה ההפוך. אומר הגרא שלא לצורך לעשות פעולה, שהיא בכלל לא לצורך, אף מעשה אדיוט עשו. אוקיי. עכשיו נתחיל להתקדם, אולי כל דין בפני עצמו. בסדר, נתחיל לראות את ההלכות שראינו בגמרא שלנו, וממילא גם ננסה להרחיב את זה. אני רוצה לזרוק עכשיו כמה נקודות לחשיבה. אולי, רק כדי שיהיה לכם את הרקע לשבוע הבא, סוגיה שאנחנו נראה עוד 5 דפים. בתחילת אילו מגלחין, אני מסכם עכשיו סוגיה בקצרה, כי להמשך זה יהיה מאוד רלוונטי. בתחילת אילו מגלחין, הגמרא אומרת שאחד ההיתרים שכתובים במשנה, זה מי שבא ממדינת הים. מי שבא ממדינת הים, אז הוא מותר לו להתגלח בכל המועד כללית. חזל אסרו, אם הוא בא ממדינת הים, מותר. אומרת הגמרא, בתנאי שהוא יצא ברשות. מה זה ברשות? שלא יצא לטייל. מה זה שלא יצא לטייל? מדובר על יהודי שיצא מארץ ישראל לחוץ אל הארץ. מי יתר לך לצאת לטייל? יצאת לטייל לחוץ לארץ? לא יכול להצטפר ולהתגלח כשחזר ממדינת הים. לא יצא ברשות. יש מחלוקת, ככה הגרם מצייר את זה, בבלי ירושלמי. האם האיסור לצאת לחוץ על הארץ היא לכל ישראל, או שהאיסור הוא דווקא לכהנים? הגרם אומר, זה מחלוקת בבלי ירושלמי. אז היסוד של הסוגיה, אנחנו מתחילים לראות, זה שאם מישהו יצא ברשות, היה לו ביזנס, היה לו צורך, אז כשהוא חוזר מותר לו להסתפר להתגלח. אם לא, אסור לו. ואז יש לו מחלוקת, לפי הגרא, בבלי, ירושלמי, האם האיסור לצאת לחוץ לארץ הוא לכל אדם, או דווקא לכהן. ככה הגרא טוען שזה מחלוקת בבלי ירושלמי. זה ידיעה חשובה, סתם ככה, כשנגיע לסוגיה נתעסק בזה. יש הלכה בהלכות סוכה, שכתוב שבן אדם יגור בסוכה, ויטייל בסוכה. מה זה לטייל בסוכה? איזה טיול? בסדר, תבנה סוכה שירמון, תטייל, אני מבין. הרב נבנצל בהערה שלו על ההלכה הזו, כותב שהוא חושב שאולי הכוונה היא מלשון תללה, צל. כשאתה צריך צל, לך לשם. אנחנו עכשיו נתחיל לגעת בסוגיה של טיולים בכל המועד. כי הסוגיה שלנו לגבי תיקון רגלי הסוס, היא נוגעת לנו לשאלה האם מותר לי לתקן אופניים לילד בכל המועד, האם מותר לי לתקן את האוטו בכל המועד, האם מותר לי... התיקון של הסוס הוא לצורך מה? לצורך טיול גם כן? אז זה, יש זה השלכות לסוגיה האחרת, איזה טיול חז"ל דיברו עליו גם שם. אנחנו נראה את זה עכשיו בתוך סוגיה, אני רק רציתי את הרקע, כשאם לא נגיע היום יהיה לכם את הרקע. אנחנו מתחילים. בדין של כיבוש הריחיים, אז המחבר פסק להקל כמו כל השיטות, נכון? אני לא יודע, לפי הפוסקים שהמחבר הולך איתם להקל, איך הם מסבירים למה הגמרא הביאה בכלל את הסיפור של ההוא גברה, שרב הונה מקלל אותו. זאת אומרת, הגמרא מביאה לי מעשה רב על רב הונה שמקלל בן אדם שניקר ריחיים בכל המועד, ואנחנו בעצם לא מתחשבים בזה, אנחנו לא פוסקים כמו זה. אז שאלה היא למה הגמרא הביאה את זה? אני לא יודע. זאת אומרת, זה לא רק הגמרא הביא את זה, זה הנקודה האחרונה שהגמרא אומרת ביחס לסוגיה הזו. אז יש איזה משקל שהגמרא מסיימת עם זה. זאת אומרת, אם לא הייתי רואה את הראשונים, הייתם שואלים אותי מתוך הסוגיה, מה מסקנת הסוגיה, הייתי אומר, עשו. הגמרא סיימה עם מעשה רב, הלכה למעשה, רב הונא קילל את מי שניקר ריחיים בחול המועד. זה מה שאני הייתי אומר. אבל לא ככה נפסק, לא ככה, זאת אומרת, למעשה לא. זה לא, זה לא אחרון, סליחה, דרש רב חמה זה אחרון. אנחנו דייקנו שזה בגלל הדרש. אבל אני עדיין לא יודע למה הביאו את הסיפור הזה. רב הונא. הגמרא סיימה עם הדרש, אבל לכללה של רב הונא אני לא יודע מה זה אמור ללמד אותנו. זאת אומרת, הגמרא הביאה את זה ולא ברור לי בשימה. משום רבינו אמר, אפילו סוס שרוכב עליו. שמתם לב לאפילו? מה, איך הבנתם מה זה אפילו? מה? אוקיי, אבל הייתם צריכים לדייק את זה. אם לא הבנתם זה בסדר. לא היה לי תשובה שהגעתי לגרא על השולחן ערוך הזה. אז אנחנו, רבינו, רבי מאיר אומר, המשום בנינו אמרו, אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו, לא יודע מה חשיבות סוס מול חמור. יש בזה איזושהי חשיבות? לא ברור לי. מותר ליטול ציפוניים בחולו של מועד. אבל חמרא דרחיא לא, ורב יהודה שערי למשקל את הציפוניים, את התופרה, לחמרא דרחיא. בסדר? אז לפני שנתקדם, בוא נראה את ההלכה הזו. למשקל תופרה. אז זה, יכול להיות פה, לא? תפקוף למה זה? תפקוף מהם, אז למה אני לא רואה את זה? הנה. נוקרים את הריחיים ופותחים להם עין. אז המחבר פוסק לי שניהם לכולה, ומעמידים אותם, אני מדלג שנייה, וקוצצים ציפוני החמור של ריחיים. אוקיי, עכשיו יש לנו בעצם שאלה. כשהגמרא אסרה רבינו או רבי מאיר, כשהם אסרו ליטול את הציפוניים לחמור הריחיים, מה הייתה הטענה? זה לא מזיק לו, הוא יכול לטחון בריחיים בלי זה. אני לא מצאתי הגדרה למה רבי יהודה מתיר. זאת אומרת, הטענה הקודם אמר לך, רבינו, רב, רבי מאיר, מי שזה לא יהיה, אמר לך, אתה לא צריך ליטול את הציפוניים, הוא יכול לעשות את הריחיים בלי זה. אוקיי, לכאורה אין מזה מחלוקת. זאת אומרת, אם המציאות לא צריך, אז מה זה רב יהודה שתיר? זאת אומרת, למה? לכאורה בהגדרת המציאות אין מחלוקת. כולם מסכימים שאפשר בלי זה. אז מה ההתר? מה אתם אומרים? שוב? אוקיי. אוקיי. לא הבנתי, יתירו צורך אוכל נפש. לא יתירו לו סתם ככה לטחון חיטים במועד. אני אומר, לכאורה זה... לכאורה זה לא המחלוקת. אני חושב שהמחלוקת היא בהגדרה אחרת. והלוואי והיינו יודעים את ההגדרה. אני חושב שהמחלוקת היא בהגדרה עד כמה אינוחיות אני צריך לסבול, מתי זה נהפך להיות צורך. זאת אומרת, כולם מסכימים שהחמור מסוגל לעשות את העבודה. כולם מסכימים שמה שרשי אומר בשיטת רבינו, שאפשר לטחון בלי זה. וכולם מסכימים, כמו שאמרת, שהיה עדיף לו שיגזזו לו ציפוניים. זאת אומרת, זה קשה לו. בהגדרות האלה אין מחלוקת. זה מה שאנחנו דיברנו הרבה פעמים, שהם תוספות רחמי אנגליה בברכות, שכללית על ההגדרות אין מחלוקת. וזה הרמב"ן בתחילת אילו טריפות בחולין בשם הירושלמי, שאין לנו מחלוקות במציאות. המחלוקת האם טריפה חיה או לא טריפה חיה, זה מה שהרמב"ן צריך להתמודד בתחילת אילו טריפות. אבל הוא אומר, יסוד מהירושלמי, אין מחלוקת במציאות. חז"ל לא חלקו במציאות. אם יש שאלה במציאות, הלכו ובדקו. אז יש לי יסוד. עכשיו, אני קצת תמה עליכם. אתם תזכו את כל זה בעל פה, אף אחד לא רושם כלום. מה? זה יסודות, עד שאני הגעתי לרמב"ן הזה, אתם יודעים כמה שנים, שמעתי את היסוד הזה, אין מחלוקת במציאות, עד שברוך השם זכיתי לראות אותו. טוב, הלאה. אז ממילא, אם היסוד הוא שכולם מסכימים בהגדרה, אז כולם מסכימים במציאות, אז המחלוקת היא כנראה, ככה אני חושב, המחלוקת היא כמה אני צריך להתמודד עם צער או אי נוחיות לפני שמתירים לי את המלאכה הזו בכל המועד. אפשרי זה אפשרי, פה התפר, על החמור הזה עם הציפורניים. זה למה שאני מצטער שאני לא יודע, כי זה היה עוזר לנו בשאר הגדרים בהלכה, להבין עד איזה אי נוחיות חזר לו צושני יגיע. של הבעלים אני חושב, לא חושב שזה של החמור. הכוונה היא שהחמור יעבוד יותר לאט. הכוונה היא שאולי אתה עובד עם גלגלים פחות טובים באוטו. אתה צריך לנסוע יותר לאט. כל עוד שאתה, הילוך 1-2 עובדים בסדר. או 2-3, אני לא מבין בהילוכים. אבל אתה, זאת אומרת, אתה תיסע. אבל אתה לא יכול להגיע למהירויות גבוהות. זה לא נוח, ייקח לי יותר זמן. אני לא חושב שהטענה פה היא האינוחיות של החמור. לא נראה לי. אבל ברגע שזה באשרות, אתה יכול לומר לא כמוני, זה בסדר. אין לי הוכחה. לא נראה לי בסוגיה שזה הדיון. אני רציתי גם לומר שחלק ממה שצריך לקרוא, זה שהרב קוק זצ"ל כל הזמן הדגיש, הגענו עד ההלכה, צריך לחזור לגמרא, להלכה לחזור לגמרא. רגע, איך זה מתנגן יחד? אז אמרנו קוצרים, קוצצים ציפוני החמור של ריחיים, ואז הרמב"ם מוסיף, מותר לחדד סכין, וסכין שנשבר במועד מותר לעשות אחרת, ויש פה מגן אברהם מאוד מאוד חשוב, אפילו יכול להשין מחברו שערי. זו סוגיה שעולה לנו בהרבה מאוד סוגיות בהלכה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שחזל אמרו, טוב, אתה בשעת הדחק מותר. והשאלה היא, האם ללכת לשכן זה נחשב שעת הדחק? יש דברים שחזל אמרו, אתה לא צריך ללכת לשכן. יש דברים שחזל אמרו, לך לשכן. וכל אחד צריך ללמוד אותו ולבדוק את השאלה הזו. זאת אומרת, נפל לי החשמל בשבת. אני צריך להעביר את כל האוכל של הפלטה של השכן לאכול אצלו? איפה חזל חייבו אותי ללכת לשכן ואיפה חזל אמרו, לא, אתה לא צריך לחיות ככה. אתה בבית שלך. פה המגן אברהם אומר לי, אפילו יכול להשאיר עם חברו שערי, כן, מה שנו מהגיד משנה? זאת אומרת, הגדר של סכין שנשבר, אתה לא צריך ללכת לשכן. עכשיו אני אשאל שאלתם, על איזה סכין מדובר? הסכין לחתוך אבטיח או סכין שאתה חותך בו את הבשר שלך? זאת אומרת, אם זה סכין שאני חותך אבטיח, למה שאני לא הולך לשכן? זה חד פעמי. אם מדובר על הסכין שאני אוכל את הסעודה איתו, אני מבין שאני לא צריך, הוא אוכל את הסעודה שלו, אני אוכל את הסעודה שלי. זאת אומרת, אני שואל, על מה הוא דיבר? על איזה סכין? לא יודע. יש פה נפקא מינה בין שני סכינים. יש סכין שאתה משתמש פעם אחת, לחתוך אבטיח, ביג דיל, לך לשכן. תשאל את זה 5 דקות, מה קרה? אני לא יודע, אני פשוט לא מספיק מבין את המציאות, זה מאוד חשוב להבין את המציאות. יש שני דוגמאות לכך. א', כשכתוב בשולחן ערוך שצריך להכשיר שולחנות, אז אנחנו נוקטים שהשולחנות שלנו זה חומרה שאנחנו מכשירים אותם, כי אנחנו לא מניחים את האוכל על השולחן, הם היו מניחים אוכל ישר על השולחן. אנחנו, אני לא יודע, אולי יש אנשים שכן, אבל מה שאנחנו מכירים, אנשים לא מניחים על השולחן. אז אנחנו נוקטים שכל ההכשר שולחן, אתה קונה שולחן מגוי או מה שלא יהיה, זה חומרה. אנחנו בגלל זה מכילים בזה, כי המציאות שלנו היא שונה מהם. וגם יש דברים שהמחבר אמר לא צריך לטרוח להכשיר, והרב סולובייצ'יק אמר המחבר גר בצפת איפה שלא היו עצים, לא זה היה קשה להכשיר, אנחנו לא מכילים כמו. זאת אומרת המחבר בצפת היה לו, זה היה תרחה מעשה ההכשר. אז אני לא זוכר מה הדוגמה, הרב הרשל שכטר אמר את זה בשיעור פעם, אני לא זוכר מה הדוגמה שלו. כן, בהחלט. בהחלט, חס וחלים, כן. אנחנו ממשיכים. אז ראינו את הדין לקצוץ ציפוני החמור, ציפוני בני אדם, אנחנו נראה, זו סוגיה בהמשך. לא דיברנו על גזיזת ציפוניים שלנו, כי זה נגיע לזה. ולעוק מירי חיה, אז זה מאוד מעניין, זה נפסק, לא ראיתי על זה דיונים, להעמיד את הריחיים, כן? ולמבנה ריחיה, ולמבנה עמת ריחיה, ולמבנה אוריה. זה בכלל לא כל כך מובן. כי לי זה לא מובן, כי בסוגיה של למבנה אוריה, אז שם יש לך דיון, הראשונים אומרים, אוריה זה לא כמו רשי, לרשי יש רק חבר אחד שמצאנו בראשונים, זה רבנו ירוחם, שאומר שזה עובד סוסים. כל שאר הראשונים אומרים, מה שייך לבנות עובד סוסים? אולי גם הרמב"ן. למרות שאבית יוסף לא מביא את זה, אבל יכול להיות שגם הרמב"ן יוצא כמוהו, ואולי יש גם ברן כזה דבר. אבל לבית יוסף רק מביא את רבנו ירוחם שלומד כמו רשי. בבית יוסף יש רשי חבר אחד. כל שאר ראשונים שאבית יוסף מביא, המגיד משנה, הסמק, כולם אומרים, אורוויה זה לא אורווה, אורוויה זה האבוס. ויש אחד מהראשונים, אולי הסמק, שאומר בכלל לא, גם את האבוס לא יתירו לך לבנות, יתירו לך להחזיר אותו למקום. כנראה היה איזשהו קונסטרוקציה שהיית צריך להרכיב אותו חזרה. אז הוא אומר, זה מה שיתירו לך, לא? כי אנחנו נשאל, רגע, מה הולך פה? בן אדם זה, היו לו סוסים אתמול, היו לו פרות אתמול, מה הוא צריך לבנות אורווה היום? מה קרה ואיך הוא הסתדר אתמול? מה המציאות, מה הציור שזה לא מכוון לחתו במועד? הוא קנה אותם במועד, הוא ירש אותם במועד, הם הגיעו לחצר שלו במועד, הוא קיבל אותם מההפקר, על מה מדובר פה? ולא מצאתי לזה הגדרה. אז הראשונים אומרים, כן, אורוויה זה לא כמו רשי, אורוויה זה אבוס, והמחבר פוסק כמון. זאת אומרת, המחבר אומר, מותר לבנות מעשה הדיוט, אבוס שתאכל בו הבהמה. אוקיי. הדין, המחבר אומר, בונה אמת המים של רחיים. סליחה? מה היתר? כן? אמת רחיה, המחבר נוקט שזה אמת המים של הרחיים. כן? רשי אמר שזה העץ שהרחיים בנוי עליו. המחבר לא הולך עם רשי. מה ההתר? שוב, מה הציור? אין לי פשט. זאת אומרת, מה זה אמת רחיה? יצא לכם משהו? ראיתם? הסבר? מה? אני גם לא זכיתי לראות. המשנה ברורה לא מביא. לא יודע. לא יודע. זאת אומרת, אני לא מבין את המציאות. לא יודע. מבחינתי, המילים האלה בגמרא בצריך עיון, אני לא מבין אותם. זאת אומרת, אני לא יודע את ההשלכה ההלכתית. איזה מציאות התירו לי פה? אני לא יודע. טוב, אנחנו ממשיכים. ממשיכים בינתיים. רבא שרה לסירוקי סוסיה. אוקיי, לסירוקי סוסיה. אבל רגע, אוקיי, נעבור לזה. סירוקי סוסיה. אז ראיתם את ההלכה הזו? עוד לא הגעתם לזה? מה?
זה רבי עקיבא היה שתרקיש עוד מאמן.
טוב. אז נעבור לשער הציון? אתם רוצים שנעסוק בו? מה שתאמרו לי. יש פה עוד הלכה, ראיתם ליטול ציפורני הסוס? המחבר מחלק בין הסוס לחמור, סימנים לגמרי שונים. עוד לא ראיתם? אוקיי, אז בתף קוף למד וב סעיף א', אז המחבר אומר, זאת אומרת, המחבר נראה שהסוס הוא לרכיבה והחמור הוא לעבודה. ככה נראה מהמחבר. יש לי את החמור של הרחיים שהוא מתיר לי. בסדר, בגמרא לא היה ברור לי ככה, כי כתוב חמור שרוכב עליו. אבל המחבר, אני לא יודע שיש מקום שהוא מתיר את החמור שרוכב עליו, לכאורה זה מובן מאליו מהסוס שרוכב עליו. הוא דיבר על חמור הרחיים שזה היה יותר חידוש. טוב, אז פה יסוד הסוגיה זה הראש. למה התירו לי לטפל בסוס? והאם התירו לי לצורך טיול? ופה אתם תראו את הסוגיה של טיול בחול המועד. זאת אומרת, תקחו את הסוגיה הזו ותנסו להגיע להשלכות, האם מותר לי ללכת לטיולים בחול המועד? האם, ואני מזכיר את מה שדיברנו, השאלה טיול לחוץ לארץ, טיול בארץ. משמע שטיול בארץ זה בסדר גמור. זה נקרא יצא ברשות. כן? נסע לטיול בארץ, זה בסדר. נסע לטיול חוץ לארץ, אז הוא בבעיות. אז זה דבר אחד. ובכלל, הייתי אומר, תעברו עכשיו, אני הייתי שם כותרות ומתקדם בסוגיות עכשיו. אחד אחד, מה ההיתרים ומדוע. ואנחנו נעבור עכשיו לשער ציון. אני מאמין שאתם מעדיפים להכין את הסוגיה, כן? בסדר, זו סוגיה בעיניי מאוד מעניינת. אני מציע ששבוע הבא נעבור על לסרוקי סוסיה, למבנה הקרפיטה, למבנה איצטבה, רפואת הבהמה. הייתי מתקדם לפחות עד מת קילרה להלכה. אם אפשר לעשות גם את זה, מה טוב מה נעים, אם לא אז לא, אבל הייתי אומר להתקדם לפחות עד שם. עכשיו נעבור לשער הציון. אז היה שער ציון חף ג', כן? טוב, אז שער הציון, כן? שער הציון הולך על, אתם רוצים להביא משנה ברורה? יש שם עוד 2-3 העתקים. מה? כנראה הם צריכים קצת עזרה. איזה יופי, שמעת שיש לך עוזר? וואו, הוא כבר התנדב, איזה זריז. אוקיי. טוב, אז הרמה אמר לנו, עכשיו אני מזכיר פה את התז שאומר כלל ברמה, שכשהרמה לא אומר יש אומרים, אז הרמה לא בא לחלוק על המחבר, אלא לבאר ולהוסיף. אמרנו שיש על התז הזה הרבה שאלות, זה לא נראה שזה 100% עקבי, התז בעצמו לא נראה שהוא תמיד הולך עם זה, אבל בגדול זה כלל שהתז אומר לנו ברמה, כשהרמה לא אמר לי יש אומרים, אז הוא לא חולק. אגב, הוא מותר לחדד סכין במועד. חידוד סכין זה דבר מאוד מאוד חשוב בימי חזק. הירושלמי אומר, הבית יוסף מביא ירושלמי, והכינו את אשר יביאו, אז הכינו את, את זה גם שם של סכין, שמשהו חד, אז מכאן שחלק מכבוד יום טוב זה לחדד את הסכין ליום טוב. זאת אומרת, אני לא אומר את זה לאשתי, כי כשהיא רוצה להשתמש בפלסטיק, אפשר להשתמש בפלסטיק, אני לא אומר. אבל באמת אני חושב שזה לא בסדר להשתמש בסכין של פלסטיק, כשאתה אוכל עוף או בשר, בסעודת יום טוב, חזל יש להם ירושלמי, והכינו את, תחדד את הסכין, כי זה מעצבן. מה? זה כבר בא מחודד. כן, אבל זה נשבר, זה לא כיף לאכול עם סכין פלסטיק. הוא נשבר תוך כדי שאתה מנסה, אתה צריך להיות עדין עם הסכין. חז"ל ידעו שהבן אדם יותר ייהנה מהאוכל עם הסכין חד. בסדר. אני שוטף כלים הרבה מאוד. זאת אומרת, הרבה מאוד בשבת, אני לא, שער שבוע, אני לא שייך. אני לא רואה את זה ככה. טוב, אולי אני מספיק בינה. אוקיי, אז הדין הראשון, מותר לחדד סכין במועד, אני אומר, חידוד סכין מבחינתם היה מצד אחד עבודה קשה, מצד שני, דבר חשוב. אם חז"ל תרשו את הפסוק ככה, אז זה היה חשוב באכילה שלהם. מה? כן. כן, וגם אני מאמין שהם אכלו בשר יותר אמיתי משלנו. אני מאמין שבשלם לחתוך בשר, זה היה בשר. אנחנו, זה לא בשר מה שאנחנו אוכלים. כן. ומעמידים אותם מובנים, ומותר לחדד סכין במועד, וסכין שנשבר במועד, מותר לעשות אחרת. אז אומר משנה ברורה, מה שמשים זה נשבר קודם המועד, זאת אומרת, הרמה רק התיר לי אם נשבר במועד, אז אסור. למה? כי זה רק מכשירי אוכל נפש, הוא מוכרח מהתז, דכל זה, הוא באים היה יכול לעשות מערב יום טוב, וכיוון, מניח נחל היום עד. אבל אם לא כיוון שרי, אז זה יסוד מצוין. זאת אומרת, אנחנו, לא יודע מה איתכם, אבל לנו זה קורה הרבה. שיש מכשירי אוכל נפש, יכולנו קודם. אבל לא יכולנו, היה עומס. מותר או אסור? אומר לי המשנה ברורה, היית עמוס, זה נקרא לא יכולת. זה לא נקרא מכוון מלאכתו במועד. אנחנו נתנו את זה הקדמה שבוע שעבר. שבדיני תפילה, ויש לנו הגדרות, מה אונס ומה פשיעה. נכון? עכשיו נראה את השער הציון. וכן משמע מלבוש, אנחנו יודעים מי זה, אליה רבה, אנחנו גם יודעים מי זה, ומים המורדכי. אלא שבמים המורדכי משמע שאם לא היה אנוס מלעשותה מערב יום טוב, אז אסור. ואינו מחובר, הוא מצטט את המים המורדכי ולא אוהב את זה, דכלל עד אפשר לעשות ואפשר לעשות, אינו אלא ביום טוב גוף, הוא אומר, היסוד של הדין, אתם זוכרים, דיברנו על היתר של אוכל נפש, שלמדנו קל וחומר מיום טוב לכל המועד, עכשיו זה צד הפוך. אפשר לעשותה מערב יום טוב, זה סיבה לאסור מכשירי אוכל נפש ביום טוב. אתה לא יכול לקחת מהחמור אל הקל. חזל אמרו לך, תבלין שאם אתה תקטוש אותו לפני יום טוב, הוא יפוג טעמו, לא יכולת. זה מכשירי אוכל נפש מותר לך ביום טוב, לא יכולת קודם. אבל מה אם דבר שיכולת קודם לא היה מפיג טעם? אז חזל אמרו לך לא. אומר המשנה ברורה, סליחה, אתה לא יכול לדרוש לי חומרה של החמור לקל. זה לא נכון. אבל בכל המועד די לנו להחמיר, בכוון לחטוא במזיד לעשותה במועד, אבל אם לא כיוון, אלא מתוך התעצלותו, נמשך הדבר עד כל המועד, נראה דשארי, אומר משנה ברורה, הוא לוקח את זה עוד שלב. אם במשנה ברורה ראינו מציאות שהייתי עמוס ולא יכולתי, השאר הציון אומר לא, הייתי עצלן ולא יכולתי. הוא לוקח את זה עוד נדבך להתיר. הוא אומר, אני צריך כיוון מלאכתו, שהוא אמר, תעזוב, אני אעשה את זה בכל המועד. אבל אם הוא, אין לי כוח עכשיו, זה לא תעזוב, לא אכפת לי, אז זה כבר מותר. זאת אומרת, המשנה ברורה לוקח את זה מאוד רחוק, שיוצא מהמשנה ברורה, שההסתכלות היא מותר. אתה היית מזיד, קונסים אותך אסור. אז אני ממילא צריך להיות רע מאוד כדי שיכנסו אותי. זאת אומרת, אם הייתי רק עצלן, סליחה, היה סרט טוב, לא סרט טוב, היה שיעור טוב, היה משהו מעניין, לא עשיתי את זה, אז לא נכנס אותך. זה לא כיוונת מלאכתך במועד. זאת אומרת, המשנה ברורה לוקח את זה בשער הציון, עוד נדבך לכולה. וכן הוא לשון הרמב״ם, ואיל בנקוטי הרמב״ן, ומכל מקום אין סתם דבר לדברינו. אחר כותבי זאת, אז המשנה ברורה כתבנו את כל טעמים להתיר, מצאתי לבעל שולחן צי שיטים להחמיר, זה לא כמו התז, ולא התיר בזה למעשה עדיות וצריך עיון. זאת אומרת, הוא אומר, שמו, נתתי לכם כולה גדולה, אני לא הולך עם החומרה, הוא משאיר את זה בצריך עיון. זאת אומרת, הוא יכל לומר, אני חוזר בי, הוא לא אומר את זה, הוא אומר, צריך עיון, הוא משאיר את זה תלוי, בין הצד הכולה לחומרה. מעניין שהוא, אני לא יודע מי זה השולחן הצי שיטים, שהוא לא רוצה לחלוק עליו, כי לכאורה הוא הוכיח את הצד הכולה. הוא אומר, ברגע שמצאתי שם, אני משאיר את זה בצריך עיון. זאת אומרת, אז שם הוא משאיר את זה. אני מבין שהצריך עיון הוא עם נטייה גדולה להקל, אבל אין לי הוכחה. ככה זה מתנגן לי, הצריך עיון של המשנה ברורה. טוב, אז אנחנו נתראה בזאת שם.